ואנחנו כבר עם מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
וואי, שתינו נשמע אותה היום קצת בצום, מסתבר שמשפיע עלינו, אה?
מסתבר, ככה זה צריך להיות.
כן, אכן כן.
תמיד כדי שזה משפיע עלינו, וטוב, מצד אחד אנחנו זוכות היום לסיים יחד את חומש בראשית, בפרשת ויחי.
כן.
ומצד שני עשרה בטבת, אבל כמובן, שכמו תמיד, הכל מתחבר יחד לאותה נקודה ולאותו עניין, ולאותו מקום שמביא אותנו לשאלה למה פרשת ויחי נקראת ויחי אם יעקב אבינו נפטר בפרשה. ועשרה בטבת, מה העניין? שנהיה עצובים, זה עונש לנו, זה אמור... מה אנחנו אמורים להרגיש עכשיו? מה זה אמור לגרום לנו? גם פרשת ויחי, זה שיעקב אבינו נפטר, שזה אומר שמתחילה הגלות במצרים, אז מה זה? זה קצת עצוב ומייאש ואולי מדכא. והחסידות, כמו תמיד, מרימה אותנו להסתכל ולראות את הדברים באור אחר לגמרי. והחסידות אומרת לנו שפרשת ויחי נקראת כך כי זו פרשה טובה. נכון שיעקב אבינו נפטר, ונכון שהפטירה של יעקב אבינו מסמלת את ההתחלה של הגלות במצרים. אבל יש כאן משהו עמוק שאנחנו נתקלים בו לאורך הפרשות, גם בפרשת חיי שרה עם אותה שאלה, אבל כאן זה אפילו עוד יותר לעומק, ש... פרשת ויחי מלמדת אותנו מה הם חיים אמיתיים, מה זה חיי נצח. כי נכון שיעקב אבינו נפטר, ולכאורה בזה הסתיימו החיים, אבל חיים של צדיק וחיים של יהודי הם משהו שהוא הרבה יותר עמוק. וכשאנחנו רואים מה מסמל את החיים האמיתיים של יעקב אבינו, אנחנו מבינים מה זה חיים אמיתיים. שחיים אמיתיים זה משהו שהוא נצחי והוא לא נפסק לעולם. איך אפשר לזכות לזה? אז כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כשאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, עם ישראל נקרא חיים, שזה משהו שהוא נצחי, משהו שלא מסתיים. ואיפה זה פוגש אותנו? איך אנחנו מגיעים למקום הזה? דווקא כשפוגשים מכשולים בהתמודדויות וקשיים ובעיות, כי כשהכל הולך ישר ולא מתמודדים, אז אין את הביטוי החזק הזה לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ודווקא כשיש הפרעות בעבודת השם, ודווקא כשיש קשיים, אז אנחנו רואים עד כמה החיבור הוא באמת חזק, אז אנחנו רואים את הדבקות האמיתית, ואז זה נקרא חיים. ולכן הפרשה נקראת ויחי, כי יעקב אבינו, כשהוא בארץ ישראל, במקום של קדושה, זה עניין אחד, אבל כשהוא במצרים, וכל המשפחה יורדת למצרים, שזה ערוות הארץ, ושם כולם נשארים צדיקים ויראים ושלמים, ועם ישראל נשאר קשור ומחובר לקדוש ברוך הוא בתי השלמות, בזה אנחנו רואים שיעקב אבינו חי. ולכן גם ההמשך הוא שתמיד אומרים שיעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. שכל הקיום של עם ישראל זה החיים של יעקב אבינו. כי החיים שלנו, הפעולות שלנו היום, זה המשך חייו של יעקב אבינו. והרבי מלובביץ' אומר על זה משהו יפה מאוד, הוא אומר מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, שזה עניין של זריעה, שיהודי צריך לדעת שכל פעולה שהוא עושה, הוא זורע משהו. וכמו שתהליך של זריעה לוקח זמן, זה לא ברגע, לא שמים גרעין באדמה בתוך רגע צומח עץ, זה תהליך שיכול לקחת אפילו שנים, אבל הזריעה הזאת היא החיים האמיתיים, באיזשהו שלב יראו את הפירות שלו. זה יכול להיות עכשיו, זה יכול להיות אחר כך. אי אפשר לדעת מתי, וזה גם לא משנה מתי. כי מה זרעו בחיים בכל פעולה קטנה שלנו, מהווה זריעה של משהו שיצמיח את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא ואת הגאולה. וזה בעצם אותו עניין עם עשרה בטבת, שגם עשרה בטבת זה היום של צער ושל חורבן, וזה היום שבו התחיל החורבן, שההתחלה יש לה ערך מאוד מאוד גדול, ותמיד מדברים על זה, שכמה צריך להיזהר מהרגע הזה שזה מתחיל, כי כשזה מתחיל כבר קשה לחזור אחורה. ולכן עשרה בטבת הוא הצום הכי חמור, והוא גם אם היה חל בשבת, לא היו מבטלים אותו, והוא בעשירי בחודש, כמו יום הכיפורים שהוא עשירי בחודש. יש בו הרבה מאוד דברים שהם לכאורה קשים, אבל מצד שני אנחנו יודעים שכתוב שלעתיד לבוא יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה. מה זה אומר? מה זה אומר? שבעשרה בטבת, אם עכשיו משיח מגיע, אז אנחנו עושים סעודה חגיגית, זה העניין, זה יהפכו לששון ולשמחה. החסידות מסבירה משהו שהוא מדהים, שמצד אחד כתוב, כל המועדים בטלים לעתיד לבוא, כל החגים התבטלו. למה התבטלו? מה, אנחנו לא נעשה פסח, לא נעשה את כל הראש השנה, לא יהיו חגים? אבל זה לא שלא יהיו, יהיו. רק שלעתיד לבוא יהיה אור כל כך גבוה וכל כך נעלה, שהאורות שאנחנו מרגישים עכשיו בזמן החגים, זה יהיה רגיל, זה יהיה משהו שגרתי. אז אף אחד לא יתרגש מזה, לא יהיה פה משהו שיגרום לנו להרגיש שהנה עכשיו חג, כי כל הזמן אנחנו נרגיש ככה. אבל בתעניות, שהתעניות הן כבר עכשיו קשורות לגאולה העתידה, כי כל העניין של החורבן הוא כדי להביא אותנו לגאולה, התעניות יהיו אור כל כך גבוה, שאותם אנחנו נרגיש, אותם אנחנו נחגוג, דווקא בימים של התענית לעתיד לבוא, אנחנו נרגיש אורות שהם כל כך גבוהים, שהם גם אז לא יהיו שגרתיים. וזה מלמד אותנו שהיום הזה של החורבן ושל הצער, הוא יום שמראה לנו איזה קשר חזק יש לנו עם הקדוש ברוך הוא, כי כמו שאמרנו קודם, כשהכל הולך ישר, אז לא רואים את הקשר העוצמתי והחזק, ודווקא כשיש קושי ויש התמודדות, ויש דברים שהם פחות מסתדרים לנו כמו שהיינו רוצים, דווקא בתוך הקשיים האלה נמצא הקדוש ברוך הוא, נמצאת האהבה של הקדוש ברוך הוא, נמצא החיזוק והעוצמה הזאת שמגלה את האור הגבוה הזה שיהיה לעתיד לבוא, שדווקא בתעניות אנחנו נראה את החיבור הגבוה, שזה בדיוק אותו עניין כמו חייו של יעקב אבינו, שדווקא אחרי פטירתו אנחנו רואים עוד יותר את הגילוי של החיים האמיתיים. ואתמול ישבנו במדרשה עם הבנות שחזרו מהרבי, והן היו מלאות חוויות, ממש מרגש כל כך לשמוע בנות שהן לכאורה מה הקשר, והן יושבות ומספרות, ואחת מהן סיפרה משהו שהיה כל כך יפה, היא אמרה שהיא קיבלה על עצמה שם, שהיא תתחיל לחלק נרות שבת. אז פעם ראשונה שם, הם הלכו קבוצה של בנות לחלק נרות, ובארצות הברית זה אחרת, זה לא כמו בארץ שרק תצאי החוצה ותחלקי, שם צריך לשאול כל אחת אם היא יהודיה, והיא תיארה איך הם הלכו שם וניסו למצוא יהודיה, וכל אחד שמצא יהודיה כל כך התרגשה, כאילו מצא אוצר, וכל אחד שהסכימה, גם אמרה שהיא יהודיה, וגם הסכימה לקחת נרות, בכלל הייתה התרגשות. ואז היא ניגשה למיסי, והיא שואלת אותה, are you Jewish, את יהודיה? אז היא אומרת לה, לא. אז היא אומרת לה, טוב, שלום, או לא יודע מה היא אמרה לה שם, אז היא אומרת לה, כן, אבל סבתא שלי יהודיה, ואמא שלי יהודיה. אז היא אומרת, אז את גם יהודיה. באמת, והייתה שם התרגשות ענקית, והיא לקחה את הנרות, והייתה שמחה גדולה, והבחורה סיפרה את זה בכזאת התלהבות, ובכזאת התרגשות, היא אומרת, אתם מאמינות, אני גיליתי נשמה של יהודיה, וזו בחורה שהיא בעצמה, עד לא מזמן, עוד לא גילתה את דרך התורה והמצוות, ופתאום היום היא כבר מגלה, וזה בדיוק העניין הזה של הזריעה, שזורעים וזה צומח, ואי אפשר לדעת, אמרתי לה, אי אפשר לדעת מה יהיה מהבחורה הזאת שגילית אותה וגילתה שהיא יהודיה, וזה רק מלמד אותנו כמה באמת הקשר הוא כל כך חזק, ומה זרעו בחיים, אפו בחיים, הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא עוצמתי ועצמי, וביום הזה, דווקא ביום של חורבן, אנחנו עוד יותר מרגישים את זה, ועוד יותר רואים את זה, ומבינים שזה הדרך שהקדוש ברוך הוא מבטא את האהבה שלו אלינו, שהוא מנסה לנער אותנו ולהגיד לנו, הנה תזוזו, תעשו משהו, מה שצריך, כי כל פעולה קטנה היא בריאה, וכל פעולה קטנה, אמורה, ובעזרת השם תביא לנו את הגאולה.
וואו, מדהים, מדהים. היינו יכולים להיות כל כך נפולים היום, והנה עם הפרשה, ועם היום הזה, ועם הראייה התלת ממדית, אנחנו נמצאים לגמרי במקום אחר. מינדי שמרלינג.
הכל בהסתכלות שלנו, מירי, זה הכל כל כך בהסתכלות שלנו, אני לא יודעת, אם היה לנו עוד זמן, הייתי מספרת עוד משהו.
אז יש לך, אז יש לך, אז יש לך. אז הנה, תראי, תראי זה הפתעה.
סיימתי עכשיו עם איזה הפתעה. לא, כי זה כל כך מלמד אותנו כל פעם להבין שפשוט להסתכל על הדברים נכון, וצריך ללמוד כדי להבין, להסתכל נכון, אבל הגיעה בחורה למדרשה יום אחד באיזשהו אירוע, ישבה קצת, לקחתי ממנה מספר טלפון, והיא הלכה, והיא הייתה לבושה עם מכנסיים, ולא הבנתי כל כך אפילו איך היא הגיעה, ואז בשבת חנוכה, לא יודעת מאיפה השם ככה, אמר לי, שלחתי לה הודעה, אמרתי, אולי את רוצה לבוא לסעודת שבת. והייתי בטוחה שאם זו בחורה שהגיעה למדרשה, אז אולי ככה הייתי תחיל לבוא, אז תחיל לבוא לשיעורים, לא, הייתה נראית לי צעירה כזו. שולחתי לה הודעה, מה היא עונה לי? אני יכולה להביא את בעלי. והייתי בהלם, כי לא ידעתי שהיא נשואה בכלל. אמרתי, ברור, בטח, תבואו, והם הגיעו, זוג מתוק ממש, שמתקרב. דרך בית חב"ד בחו"ל. ומסתבר, וזה מה שהכי ריגש אותי, וזה מה שאני רוצה להגיד, שהיא שומרת טהרת המשפחה בהקפדה טוטלית. בדיוק סיימתי עכשיו שיחה איתה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני עוד רגע בוכה, רק מלשמוע אותך, כי עברה איזושהי התמודדות, והיא מקפידה על כל פרט, ואיך אפשר, ואיך בכלל לא יכולתי לחלום, אני לא יכולתי להאמין, אם מישהו היה אומר לי, כשראיתי אותה, הבחורה הזאת שומרת טהרת המשפחה, ב-100%, הייתי אומרת, לא יכול להיות, לא קשור. וכן, ועם ישראל זה פשוט מדהים לראות את הזרוע בחיים, אפו בחיים, ולדעת שכל יהודי יש לו נשמה, ולכן אני אומרת שזו ההסתכלות שלנו, כי התפקיד שלנו הוא להאמין שכן, להסתכל ולהגיד כן, היא בטוח שומרת, היא בטוח מקפידה, כי הרבה פעמים זה ככה, ואנחנו בכלל מסתכלים על זה אחרת. נסתכל ככה גם על עצמנו, וגם על הילדים שלנו, וגם על הסובבים אותנו, אז משיח יבוא עכשיו, ובאמת יפכו ימים מאלו לששון ולשמחה, ונראה את האורות הגדולים האלה, שיהיו בגאולה בימים של התענית.
אמן ואמן. תודה רבה לך, תודה על המסר הנפלא והכל כך חשוב. ריגשת אותנו מאוד. יישר כוח. כל חי תמיד איתי.